נפשות לאהבה, לחמה ולבנה, היא עדויה, ופנים של כל חסד הם להתאמה, וליבי אלחנה, אלחה בשנה, כגם של בנת הערב, וליבי אלחנה,
אז אנחנו עכשיו נמיין את התפיסות של ריקות בתוך הבודהיזם. ואנחנו נעשה מיון גס שלהם. אנחנו מדברים על אסכולות פילוסופיות בבודהיזם הקדום, בהודו הקדומה, לא של היום. ויש ארבע אסכולות עיקריות, חשוב להכיר את כולם, ולא בגלל שפילוסופיה זה מאוד חשוב, אלא בגלל שכל אחד מאיתנו נוטה בתקופות שונות בחייו, הרוחניים, הבודהיסטים, לחשוב על פי אחת האסכולות האלה. והן לא 100% שגויות, הן לא מדויקות. ואנחנו אומרים שחייבים להבין ריקות בצורה מדויקת, אחרת אי אפשר להשתחרר. זה לא חלוקה גיאוגרפית, זה לא הולך לפי הרצות, זה הולך לפי השקפת עולם. אז אני לא רוצה שתעשו התאמה בין זה ובין איזה אזור גיאוגרפי או ארץ או תרוואדה. זה אסכולות קדומות בבודהיזם, שיש להם ביטויים עד היום, בעיקר יש להם ביטויים אצל כל אחד מאיתנו. וזה מה שמעניין אותנו, אנחנו לא הולכים לשים תוויות על הרצות, אנחנו הולכים לחפש איך אנחנו נבין ריקות נכון כדי שאנחנו נוכל להשתחרר. אז הנה החלוקה בגדול. אז אמרו מופור,
מופור,
מאווה.
מופור,
מופור, מאווה. מופור, מאווה. אז מופור לבד בלי הרש, מופור, זה דבר. בבודיזם כשאומרים דבר, הם מתכוונים דבר מתפקד. מה זה דבר? זה משהו שעושה משהו. הוא מתפקד. ולפעמים לאותה מילה, לפי ההקשר, השתמשתי בתרגום דבר, ולפעמים השתמשתי באספקט של התפקוד שלו, שני תרגומים, שהם בעצם בבודיזם מינים נרדפות. כשאומרים דבר, אז מיד אומרים משהו שמתפקד. מילה נרדפת לדבר זה משהו שנוצר. מילה נרדפת לדבר זה משהו שמשתנה מרגע לרגע. כל אלה מילים נרדפות בלוגיקה הבודיסטית. מופו זה דבר, מהו אז להצהיר או להחזיק? להכריז. אז אלה שהם מאמינים בדברים, מי זה אלה שמאמינים בדברים? אנחנו מאמינים בדברים. אנחנו מאמינים שיש דברים, נכון? בעולם שלי יש דברים. אז כל אחד מאיתנו הוא מופו מאווה. אבל פה הכוונה יותר ספציפית. פה אנחנו באנגלית, אנחנו קוראים להם functionalist. ובעברית נקרא להם המתפקדים.
הם אומרים, נופו, דמפה, דרופה. נופו, דבר מתפקד, דמפר, באמת, דרופה, קיים. דברים שמתפקדים, קיימים באמת.
זאת אסכולה שמאמינה, אם דבר עושה משהו, אז הוא מוכרח להיות קיים. היא מסתכלת על העולם דרך התפקוד של דברים. האסכולה הזאת אומרת, אם הדברים מתפקדים, אז יש להם קיום. העת הזה כותב, אז הוא קיים. אז יש עת. איך אני יודעת שיש עת? הנה, הוא כותב. השם הזה הוא שם כולל לשלוש מן האסכולות האלה שהזכרתי קודם. שלוש מן האסכולות הקדומות בבודיזם, בהכללה גדולה, כלולות כאן. והאסכולות האלה, זה א', האסכולה של האבידרמה. האבידרמה זה האסכולה הכי נמוכה שהיא בודיסטית. יש אסכולות שהן בכלל לא בודיסטיות, והן לא מדברים בכלל על ריקות. אז יש כאלה לא ניכנס אליהם בכלל. עכשיו, כל אלה מדברים על ריקות, אבל יש להם הבנה חלקית לא מלאה של ריקות, בדרגות שהולכות ומתעדנות. אז הרמה הנמוכה ביותר בין אלה שנחשבים בודיסטים, זה הרמה של האבידמה. והרמה של האבידמה, בגדול אומרים שמאיפה בא העולם שלי, מאיפה באים דברים, הם יגידו דברים באים נסיבות. הם לא קוראים מעצמם, הם ריקים מקיום עצמי, הם קוראים כשהסיבות שלהם ישנם. כשיש אש, יהיה אשן. לא קורה אשן בלי אש. זו סיבה שיתקרה משהו. יש אבא ואמא, אז יהיה תינוק. הם מדברים על סיבודיות ברמה הזאת. הם לא מאמינים במקריות, הם אומרים, לכל דבר יש סיבות. עכשיו הם עושים שם הבחנות בין סיבות ותנאים. אז זה אסכולה אחת שכלולה בין המתפקדים. האם אנחנו חושבים כמוהם? ועוד איך, כן? הם כן יגידו שדברים ריקים מקיום עצמי. אין תינוק שבא בלי אבא ואמא. זה מה שהם יגידו. הם יגידו שאין אשן שבא בלי יש.
הם גם יגידו
שהדברים לא קבועים אפילו לשנייה אחת. הדברים הם כל הזמן בתהליך של השתנות מתמדת, בלתי פוסקת. כל הדברים הם בהשתנות מתמדת, בלתי פוסקת. הם כל הזמן חומקים, כי הם כל הזמן בתהליך השתנות בלתי פוסק. אבידרמה קושה זה אחד הספרים באסכולה הזאת, אבל יש שם עוד כתבים.
האסכולה השנייה
זה האסכולה שהם נקראים סאוטרנטריקה. זה בא מהמילה סוטו, אז זה עוזר לזכור. סאוטריסטי. סאוטרנטיקה. אלה אנשים שהראייה שלהם של ריקות קצת יותר מתקדמת מאלה של האבידרמה. כי הם אומרים שההגדרה של האבידרמה לא שלמה מספיק, כי למשל, הם אומרים, בואי תסתכלי על חלל ריק. מה הסיבות של חלל ריק? האם יש חלל ריק? יש. מה הסיבות שלו? אז אומרים, ההגדרה הזאת שכל דבר בא מסיבות לא כוללת מספיק. אז הם אומרים, אוקיי, הדברים תלויים, במקום להגיד בסיבות שלהם, הם תלויים בחלקים שלהם. זה איך שהם ידברו. נגידו, למה יש לי עת? כי יש צד ימין שלו ויש צד שמאל שלו, לכן יש עת. הדברים תלויים בחלקים שלהם. מה החלקים של מרחב? נגידו, צד מערב, צד מזרח, צפון, דרום, זה החלקים של מרחב. ההגדרה שלהם מאפשרת להכליל גם דברים כמו מרחב, שבאבידרמה הם לא יודעים להגיד לך איך המרחב קיים. הקבוצה השלישי שעדיין בתוך המתפקדים נקראת צ'יטה מטרה, ויש לה גם שם אחר, זה יוגה צ'ארה. בעברית אנחנו קוראים לה אסכולת פרק תודעה, שההבנה שלה של ריקוד כבר די מתקדמת, ואנחנו נכנס אליהם בהמשך, כי מייסטר שנטידבה נכנס להתדיין עם כל אלה. כל אחד שם שולח נציג להתדיין איתו, והוא מתדיין איתם. שזה אנחנו, כל הנציגים האלה זה המיין שלנו. אז הוא בא לעזור לנו לברר את הריקוד. אז אלה שלוש אסכולות, שביחד אנחנו כוללים אותם עכשיו בקטגוריה אחת מאוד כוללנית, כי יש שם הרבה פירוט, ובטח באסכולה השלישית, הצ'יטה מטרה, הם מאוד מפורטים, בעצם יש שם הרבה אסכולות ביחד. עכשיו אנחנו לוקחים וכורכים את כולם יחד, ואנחנו קוראים להם המתפקדים. מה שמייחד את המתפקדים כולם, הם כולם יגידו שאם דבר מתפקד אז הוא קיים. על זה הם כולם יסכימו. שאם דבר מתפקד, אז הוא חייב להיות ממשי. לא יכול להיות שמשהו יתפקד אם הוא לא ממשי. זה מה שהם כולם יגידו. אז זה קבוצה אחת. לעומתם מספר שתיים, זה, אמרו, אומפה. אומפה. זה האסכולה של דרך האמצע. זה מדיאמיקה. הם גם אומרים מדיאמקה. אני גם שאלתי מה ההבדל בין מדיאמקה ומדיאמיקה, אז אני אומר, יותר נכון להגיד מדיאמקה. יותר ספרותי להגיד מדיאמקה. תלוי כמה אתם רוצים להיות ספרותיים. מה ההבדל בין מדיאמיקה דרך האמצע לעומת המתפקדים? וזה מה שחשוב לנו כרגע, אנחנו לא נכנסים לפרטים של האסכולות כאן. מה שחשוב לנו כרגע זה מה אלה יגידו, מאיפה בא העולם שלי. הם נקראים דרך האמצע בגלל שהם כל הזמן מקפידים להיות באמצע בין שתי קיצוניות. הם מקפידים לא ליפול לשתי קיצוניות. קיצוניות אחת זה הקיצוניות שהסוסו קיאוס כמעט כולם נמצאים בה. הסוסו קיאוס, אתם זוכרים מזה? זה אנשים הרגילים. אנשים הרגילים שמאמינים שהדברים קיימים כפי שהם מופיעים, שיש להם קיום עצמי. נכנסנו פה מישהו עכשיו לחדר, אז הוא בא מבחוץ ויש לו את השם שלו והקיום שלו והתכונות שלו, והוא מביא אותם איתו. הם קיימים כפי שהם מופיעים. זה קיצוניות אחת. הם לא רוצים ליפול לשם. הם אומרים לא, לא, לא. זה לא נכון שהדברים קיימים כפי שהם מופיעים. הקיצוניות השנייה, הקיצוניות השנייה אומרת, אז אם הם לא כמו שאני חושבת שהם, אני לא יכולה להאמין למראה עיניי, אז אין שם שום דבר. אם אני לא יכולה להאמין למראה עיניי, ולא למשמע אוזניי, ולא מה שהחושים אומרים לי, אז אין שם שום דבר. זה הקיצוניות השנייה של הניהיליזם. של אין שם כלום בעצם. הכל אשליה, הכל ערפל, ואין שם בעצם כלום. זה קיצוניות מאוד מסוכנת. זה קיצוניות שרוב האנשים לא נמצאים בה, אבל אנשים שמתחילים ללמוד על ריקות לא נכון עלולים ליפול לשם. היא מאוד מסוכנת, כי אז הם עלולים לגרום לעצמם צרות צרורות, כי הם לא ישמרו על המוסר. אז מה כן? פיזור אחריי צ'ה, טאמצ'ה, רנגשינגי, מדרופה. צ'ה, טאמצ'ה, רנגשינגי, מדרופה. צ'ה זה תופעות או דברים, טאמצ'ה זה כולם, כל התופעות, רנגשין זה טבע עצמי, כי זה מילת יחס, מדרופה אין בהם או לא קיימים, זאת אומרת הם לא קיימים בזכות איזה טבע עצמי. כל התופעות אין להם טבע עצמי, אתם יכולים להגיד בעברית. כל הדברים נהדרים כל טבע עצמי. אז מה זה אומר? כל הדוגמאות שכבר שמעתם אותי נותנת הרבה פעמים. הדברים מופיעים, אני רואה מה, אני רואה, מרגישה, שומעת, מריחה, מה אני מריחה. אובייקטים של החושים, תמקד בראייה. אני רואה צורות צבעים, אבל כשאני רואה את זה, אני אומרת, זה עת. אז חשוב להבין שאין לזה עתיות מצד עצמו. יש מישהו שאף פעם לא ראה אותי מנפנפת בעת? כולם ראו. אז אני אחזור בקיצור. כי אתם צריכים 7,000 פעם.
זה הפעם
האחרונה. וואו, תזמין אותנו למדיטציה שלך. הרעיון הוא שכל דבר שאני קולטת בחושים שלי, ואני נותנת לו איזושהי זהות, לזה אני נותנת את, לזה אני אומרת בחור, אין לו תכונה להיות בחור מצד עצמו. כי אני לא יכולה לראות בחור. בלתי אפשרי לראות בחור. אני רואה צורה עגולה כזאת, וצורות מאורכות כאלה, ארבע, ועוד איזושהי צורה מאורכת באמצע, ואני מחברת את אלה, ואני אומרת, בחור. אבל אני לא יכולה לראות בחור. אני רואה צורות וצבעים. אין לו צבע להיות בחור מצד עצמו. הוא מסלח לי, כן? אין לו צבע להיות בחור מצד עצמו. כדי שאני אראה בחור צריך אותי. איך יודעים את זה? אם יבוא לבוא כלב, לא בכך הוא יבדיל בינו ובין אישה. נמלה בטח לא תבדיל. פשוט תתפס עליו. ותמשיך הלאה. אז מה שאני קולטת בחושים שלי זה אינדיקטורים. אני קולטת נתונים גולמיים שהם אינדיקטורים. הם מציינים, הם מרמזים. ואני לוקחת ומפענחת את אוסף הרמזים שבאים אליי, ואני נותנת להם אינטרפרטציה. ואני אומרת, זה בחור, זאת אישה, זה חדר, זה תקרה. ואני עושה את זה בין רגע, מאוד מהר. אבל בעצם אני לא רואה תקרה, ואני לא רואה חדר, ואני לא רואה אנשים. אני לא רואה את כל דבר, אני רק רואה צורות. אז דרך האמצע אומרת שאין לשום דבר שום טבע עצמי. וכל מה שאנחנו קולטים, באה מהתודעה שלנו. גם הצורות והצבעים הם בעצם גם השלכה. גם הם לא קיימים מצד עצמם. וזה סיפור אחר. אין שום דבר שאני יכולה לקלוט בחושים שלי, ואפילו לא מחשבה שלי, שיש לו טבע עצמי משלו. זה מה שהם אומרים. הכל הוא השלכה של המים. אם אני מכינה קוסטי ואני שמה אותה על הגז, אז בשבילי הגז או הקיריים זה משהו שמתפקד להכין לי טי, בשביל הג'וק המסכן שמטפס על זה, זה כמו גהנום באותו רגע. אז אותו הדבר שיכול לתפקד בתפקוד נורמלי בחיים של בן אדם, מתפקד כגהנום בשביל הג'וק, ובשביל ייצור קצת יותר מצלח זה יכול להיות גן עדן. כי אין לו טבע עצמי להיות גז, או להיות גהנום, או להיות גן עדן מצד עצמו. זה מה שהם אומרים. אז אם ככה, מה השאלה הבאה? מה זה שגורם לי לראות בגז משהו שמתפקד ומכין לי תה, וגורם לג'וק לראות שם על הגיהנום, חם ובוער? כי זה מה שמעניין. כי אני רוצה לראות למה הדברים שמציקים לי מופיעים בחיים שלי. אם אין להם טבע עצמי להציק לי, אז איך זה שהם מופיעו בחיים שלי? מה שמכריע את החוויה שלי לא בא משם, כי לדברים אין טבע עצמי. הצור טונג חושב שהדברים באים אליו ושיש להם איזשהו טבע עצמי, והמדיימיקה אומרת, לא, אין להם טבע עצמי. אני רואה אוסף של נתונים גולמיים, ואני נותנת להם את האינטרפרטציה, אז האינטרפרטציה באה ממני, אז למה שאני אתן למשהו אינטרפרטציה שלילית? אם הכל בא ממני, אז למה שאני אגדיר משהו כשורף? או משהו כמחסור. למה אני קוראת ככה לדברים? כי זה בא ממני. זה מאוד חשוב, כי זה בא מקרמה. וזה גם חלק מהמדיאמיקה. הגורם שמכריח אותי לראות מה שאני רואה הוא קרמה, ונקודת מפתח פה שהוא מכריח אותי, אין לי חופש. קרמה כופה את עצמה עליי. הקרמה מכריחה אותי לראות כאן עת ולא צעצוע לדעיסה כמו שהכלב יראה. והקרמה היא חסרת רחמים. אנשים סובלים מאוד בגלל הקרמה שלהם. אז הדברים לא קיימים מצד עצמם, אין להם זהות עצמית משל עצמם, אין להם תכונות עצמיות משל עצמם, והם בכל זאת מתפקדים. הדבר הזה מתפקד כעת. האש מתפקדת לשרוף. אז התפקוד הרגיל שלהם, הקונבנציונל שלהם, עדיין יש להם, גם אם הם ריקים וגם אם אני מתפלספת עליהם, עדיין הם מתפקדים כמו שתפקדו קודם. זה לא נכון להגיד שהם לא קיימים בכלל, בגלל שעכשיו אני מבינה קצת ריקות אולי. אנחנו אומרים שאם מבינים את הדברים האלה היטב, אנחנו יכולים להגיע לנרוונה. אנחנו חייבים להבין אותם היטב כדי להגיע לנרוונה. כי אם אנחנו מבינים א', שהדברים ריקים מכל טבע עצמי, ב', החוויה שלי אותם לגמרי תלויה בקרמה שלי. בגלל שהם ריקים עכשיו, אם זה תלוי בקרמה שלי, אם אני אלמד איך קרמה עובדת, אני יכולה לגרום להם להיות מה שאני רוצה. אבל אני לא יכולה לעשות את זה כל עוד לא הבנתי כמה וריקות. אני לא יכולה לבלף את עצמי שמשהו ששורף אותי לא שורף אותי. אני לא יכולה להעמיד פנים. כדי ימשיך לשרוף. אז לא לעשות את זה. לא ללכת עם הראש בקיר. לא להעמיד פנים שאין קיר. צריכים ללמוד ריקות. צריכים להבין ריקות לעומק. מה יגידו המתפקדים? אז זה מה שאומרים דרך האמצע. מה יגידו המתפקדים? הם יגידו, אם אין לדברים שום טבע עצמי, אז הם לא קיימים. זה מה שהם יגידו. עוד פעם אני חוזרת. המתפקדים יגידו, אם למשהו אין טבע עצמי, אז הוא לא יכול להיות קיים. אז על מה אנחנו מדברים?
הם לא מאמינים בריקות?
יש להם הגדרה אחרת של ריקות. הם אומרים, אם אין לדברים טבע עצמי, הם לא יכולים להיות קיימים, ולהפך, אם הם קיימים, אז חייב שיהיה להם איזשהו טבע. מה זאת אומרת שדבר קיים, הוא אומר, מוכרח שיהיה לו איזשהו טבע. האם אנחנו חושבים בצורה כזאת? אנחנו בהחלט חושבים. אם משהו קיים, איך אני יודעת שהוא קיים? יש לו איזשהו מאפיינים, נכון? אז יש לו איזשהו טבע. אנחנו חושבים ככה. וזה בעיה. אנחנו אומרים שכל עוד אנחנו מאמינים שלדברים יש טבע עצמי, אנחנו לא יכולים להשתחרר, כי אם יש להם טבע עצמי, אין לי מה לעשות את אותם. אם הדבר שורף מצידו הוא, אין לי מה לעשות את אותם. אם האויב שלי רע מטבעו, אני אף פעם לא אפטר מאויבים. אם הממשלה הזאת היא לא בסדר מצידה, אין לי מה לעשות. אז אני חסרה תמיד. זה הבעיה שהמדיאמיקה מוצאים במתפקדים. המתפקדים אולי לא שמו לב כשהם אמרו מה שהם אמרו, שזה הבעיה איתם. אז אנחנו, אחרי שיש לנו את נגארג'ונה וצ'נדרקירטי וכל אלה, אנחנו חכמים.
אתם אומרים שאם אני סובל, אז ככה זה יהיה.
הם אומרים שדברים מתפקדים קיימים. הם אומרים שאם משהו גורם לך סבל, הוא קיים. מצד עצמו. ואם הוא קיים מצד עצמו, אין לך מה לעשות. הם יכולים להביא אותך כברת דרך ארוכה. הם למשל אומרים דברים לא קורים בלי סיבות. בואי תנסי לעבוד על הסיבות. הם יקחו אותך כברת דרך ארוכה, ולמעשה אני זוכרת שבתחילת דרכי, עוד לפני ששמעתי את המילה דרמה ובודיזם, הייתי במצוקה, ואדם קם ואמר, well, הכל בתהליך. אמרתי, וואי, זה לא תמיד יהיה מצוקה, זה בתהליך. זה יכול לך להשתנה, זה היה גילוי גדול, זה היה הקלה גדולה. אז כן, האסכולה הזאת יכולה לקחת אותך דרך ארוכה, והיא בודיסטית, ויש מורים שמלמדים על פי האסכולה הזאת, עד היום כאן ואפילו בארצנו. היא רק לא אולטימטיבית, היא לא יכולה לשחרר באופן אולטימטיבי מסבל, כי היא עדיין מייחסת מידה גדולה של קיום עצמי. לא לגמרי מוצק, עדיין יש תהליך, כן? יש סיבות, אז יש תהליך, זה כבר לא שהדברים הם ככה forever, אבל עדיין גם התהליך יש לו איזה קיום עצמי, יש שם מידה רבה של קיום עצמי, ולכן האסכולה הזאת לא יכולה לשחרר אותם. הם מדברים על היעדר האני, selflessness, אנאטמן. הם בהחלט אסכולה בודיסטית, ובהחלט מלמדים צורה מסוימת של ריקות, של היעדר עצמיות, שהיא חשובה ושהיא בדרך, היא לא שלמה. במסטר שנתידיו, עוד מעט ניכנס לוויכוחים שהוא מנהל איתם, אז דברים יתבררו. אנחנו עכשיו מגדירים אותם כדי שאחר כך נוכל להתווכח איתם. כן.
אם דבר מדהים. מי שאומרת שכל הוא ריק, כלומר אין לו שום קיום עצמי בפני עצמו, האם משמעותו שכל מה שקיים, קיים רק בתודעה שלי, כולל חומר? אם החומר, הכיסא, קיים רק בתודעה שלי?
זה יופי של שאלה. המדיאמיקה לא אומרת את זה, אבל האסכולת רק תודעה אומרת משהו שיכול להישמע כדומה לזה, ואנחנו ניכנס גם אליה, הוא יתווכח עם כולם. המדיאמיקה אומרת ששום דבר אין טבע עצמי, והכל הוא השלכה שנכפת עליה על ידי קרמה, אבל אם אני משליחה את הדבר הזה כחומר מחוץ לי, אז הוא חומר מחוץ לי. ברמה הקונבנציונלית, אני משליחה אותו ולכן הוא מתפקד ככה. היא לא תגיד שזה תודעה. לא, זה חומר. הוא מושלח מהתודעה שלי, אבל השלחתי אותו כחומר, ולכן הוא חומר, כי הוא מתפקד כחומר. זה מה שהמדימיקה יגידו. המיינד אונלי, הפרק תודעה, יגידו את זה קצת אחרת, ואנחנו נדבר עליהם. הקורס הזה לא מיועד להיכנס לדקויות האלה, אנחנו רק נתווכח איתן קצת, אנחנו נעשה קורס אחר, קורס 15, שנכנס יותר באסכולת הפרק תודעה. המתפקדים יגידו, אם דברים מתפקדים, אז הם חייבים להיות ממשיים, כפי שאנחנו רואים אותם. הם אומרים, אם הדבר מתפקד, אז הוא קיים ויש לו איזה טבע עצמי. להפך,
אם הוא לא קיים באמת,
הוא לא יכול לתפקד. אז הם אומרים, תפקוד שווה איזשהו קיום עצמי. ואנחנו אומרים שיש עם זה בעיה. מה השגיאה בחשיבה של האסכולה הזאת?
בטיבטית, גופו רנקשינגי מנה, ימי דו גיור שינג יונה רנג שינגי יוגו נימפה דני כאוואר צימפה. ופה דבר מתפקד. רנג שינג טבע עצמי. מנה אם אין לו. ימי דו גיור הוא לא יכול להתקיים. שינג זה מילת חיבור כמו ו. יונה אם הם קיימים. רנשינגי יוגו, חייב להיות להם טבע עצמי. ימפה, לחשוב, לסבור. דני, שתי אמיתות. קווה, סתירה. צימפה, זה להחזיק, כמו להחזיק במחשבה או ברעיון. ביחד, הקביעה הזאת אומרת שהשגיאה אם כך, היא הרעיון ששתי אמיתות אינן יכולות להתקיים בו זמנית. המחשבה שאם לדברים מתפקידים אין טבע משל עצמם, אז הם חייבים שלא להתקיים כלל. ושאם דברים אלו כן קיימים, אז הם חייבים להתקיים עם איזשהו טבע עצמי משל עצמם.
הם חושבים ששתי אמיתות לא יכולות להתקיים בו זמנית. הם אומרים, אם הוא מתפקד, הוא קיים מצד עצמו. אם הוא לא קיים,
באמת,
הוא לא יכול לתפקד. יש להם קושי עם זה שהאמיתות קיימות בו זמנית.
שדברים יכולים לתפקד למרות שאין להם קיום עצמי.
זה נכון, הדברים הם מתפקדים ויש להם קיום, אבל זה לא אומר שזה הקיום האולטימטיבי שלהם. הם גם מתפקדים, הם גם קיימים והם גם ריקים. במדיאמיקה אנחנו
נגיד צ'טאמצ'ה רנקשינגי מדרופה. צ'ו זה דברים או תופעות, טאמצ'ה זה כולם, רנגשין טבע עצמי, מדרופה אין להם. לכל הדברים אין שום טבע עצמי. ואנחנו
נרחיק לכת מעבר לזה, ואנחנו נגיד, בגלל שהם ריקים, שהם יכולים לתפקד כפי שהם מתפקדים. בגלל שאין להם שום טבע עצמי, הם יתפקדו כפי שהקרמה שלי תכתיב את התפקוד שלהם. זה מה שתגיד המדיאמיקה. אם אנחנו נלך עם הדרך של המדיאמיקה, אז הם אומרים שאין דבר אחד בעולם שיש לו טבע עצמי. כלום. שמץ של טבע עצמי. ואף דבר. אז זה אומר שהכל נקבע לגמרי על ידי הקרמה. לגמרי. לא חלק מהקרמה, הכל מהקרמה. אז זה אומר שאם אני לומדת איך לעבוד עם קרמה, אני יכולה להוציא את עצמי מסבל. וזה כמו נקטר של על מוות שמישהו שופך לתוככם שהוא אומר את הדברים האלה. שום דבר, אין אפילו שמץ אחד של טבע עצמי. אז אם אנחנו לומדים להבין ריקות, אנחנו יכולים לעשות מניפולציה למציאות שלנו. אנחנו יכולים להצמיר את המציאות שלנו. אנחנו יכולים להגיע לגן עדן שהוא בעל ישוער בגלל שהכל ריק. בגלל שהכל ריק ובגלל שהכל נקבע על ידי קרמה, אנחנו לומדים לעבוד עם קרמה ומוציאים את עצמנו לגן עדן. בואו נחזור לפסוקים שלנו, אנחנו קצת נפרדנו מהם. פסוק 7, בואו נקרא את כל הפסוק. כדי לעזור לאנשי העולם, לימד המגן על דברים, למרות שאין לדברים אפילו קיום רגעי. זה סותר את מה שיחסי. אז עכשיו אתם רואים מה שמופיע בגופן מוטה? זה המתנגד. זה מי שבא עכשיו להתווכח עם מסר שנתי לבע. הוא תמיד מבטא איזה דעה נגדית. הוא זה הספקן, הוא פלוני. הוא תמיד לא מרוצה. התפקיד שלו זה כל הזמן להטיל בספק, ובדרך מסטר שנטידבה עונה לו, וככה אנחנו לומדים להתמודד עם השאלות שלנו, עם הספקות שלנו. אז הוא אומר, קודם כל, הבודה בא ודיבר על דברים. הבודה לימד, יש לימוד נרחב על דברים מתפקדים, שהם באים מסיבות, שהם נוצרים, שהם משתנים, כל המילים נרדפות. אז למה הבודה בא ולימד את כל הדברים האלה? כי זה עוזר לאנשי העולם, אלה שעוד לא ראו ריקוד, זה יעזור להם להתחיל להבין את המציאות שלהם. אז הוא אומר, כדי לעזור לאנשי העולם, בא המגן, המגן זה הבודה, ולימד על דברים, למרות שאם אני מסתכלת על דברים בעין בוחנת, אפילו בעין של האסכולה של האבידמה, אפילו הם יגידו שהדברים לא קבועים אפילו לשנייה אחת. הדברים הם כל הזמן בתהליך של השתנות מתמדת, בלתי פוסקת. אז בעצם אני מתחילה לחפש את הדבר דרך העיניים שלהם אפילו. אני לא יכולה למצוא אותו, כי דרך שחשבתי שמצאתי, הוא כבר השתנה. זה כבר לא אותו דבר. אז למה, למרות שאין הדברים קיום רגעי, בכל זאת הבודה התחיל לדבר על דברים ולהגדיר דברים, שבעצם אי אפשר לשים עליהם את היד. אז פה בא המתנגד ואומר, זה סותר את מה שיחסי, והכוונה פה זה סותר את ה... חוויה שלנו, של המציאות היחסית, שיש דברים, בחוויה שלנו מופיעים דברים. ואני נותנת להם איזשהו קביעות, אני נותנת לדברים איזשהו קיום, נכון? זאת אומרת, הנה פה יושבת אישה, היא לא בן רגע מתנדפת, רק בגלל ששמתי את עיניי עליה. אז בחוויה הלא מתוחכמת של הלא יוגי, של הסוסו קיוו, יש לנו חוויה מסוימת של מציאות יחסית או של מציאות כוזבת, שבה יש דברים. יש דברים, יש אנשים, יש תהליכים, נכון? אוניברסיטאות שלמות, מבנים להסביר את כל הדברים. אבל כשמתחילים לחשוב על זה שאין להם אפילו קיום רגיל רק לרגע, אז גם התפיסה שלנו של מציאות קונבנציונלית מתחילה להתערער. הדברים שאנחנו מגדירים ומדברים אליהם, הם בכלל לא שם. הרגע הבא זה כבר לא אותו הדבר, הוא כבר השתנה. וכאן אומר מאסטר שנטידבה, בואו נקרא פסוק 8, הוא אומר, אין פגם בתפיסת היחסי של היוגים. לראותם המוחלט הם עולים על אנשי העולם. אלמלא כך הייתה עדיפה התפיסה שפוסלת תפיסה של אישה כבלתי טהורה. אם אתם לא מבינים מה כתוב פה, תחשבו מה לתרגם את זה. אנחנו צריכים את המבארים בשביל להסביר. זה היה פסוק קשה, אני פתחתי 5 ספרים וכל אחד תרגם אותו אחרת. כי ככה זה מסה שנטידבה, גם כשיודעים סנסקריט זה קשה. זה רב משמעי הרבה פעמים. אז קודם כל הוא אומר, אין פגם בתפיסת היחסי של היוגים. אז היוגים זה מה? זה אנשים שכבר כן ראו ריקות. האם אנשים שראו ריקות אין להם יותר אמת יחסית? יש, הם יוצאים מהמדיטציה ועוד פעם מופיעים דברים. רק שהם כבר לא מאמינים להם, הם כבר יודעים שזה משהו שהוא משתנה מרגע לרגע ושאין לו שום קיום עצמי. הם יודעים את זה בלב אולי, אבל זה עדיין מופיע להם כמו שזה הופיע להם קודם. כמו שזה מופיע לנו עכשיו. הוא אומר, אין בזה שום רע. אין רע במציאות הקונבנציונלית. כשאנחנו אומרים שהדברים ריקים, אנחנו לא באים לפסול את המציאות היחסית או הקונבנציונלית, או אפילו הכוזבת אם נקרא לה. היא מתפקדת, יש לה תפקיד. אני לא יכולה לתפקד אחרת. אני לא יכולה לקבוע עם אף אחד שום דבר. אני לא יכולה ללמוד אם אני לא חיה בעולם באמצעות המושגים והתוויות. אין בזה שום רע, אבל הוא אומר, בראותם המוחלט, המוחלט זה המציאות המוחלטת, המציאות האולטימטיבית. היוגים ראו מציאות מוחלטת, ולכן התפיסה שלהם עולה על התפיסה שלנו שנותנת קיום עצמי לדברים. הם רואים את היחסי, הם משתמשים בו לתפקוד, אבל הם לא נאחזים בו, הם לא קונים אותו. אז בשבילם אין בזה רע. שוב, המציאות הקונבנציונלית היא לא רעה מצידה היא. הבעיה היא שאנחנו קונים אותה, זה הבעיה. הבעיה היא שאנחנו מאמינים למראה עינינו ומגיבים למראה עינינו בעוד שהדברים הם לא כפי שהם מופיעים. הם משלים. המציאות הזאת היא משלה, היא כוזרת. אז זה החלק הראשון של הפסוק. כלומר, נותן פה דוגמה. הוא אומר, אלמלא כך, וזה צריך להסביר, אז הייתה עדיפה התפיסה שפוסלת תפיסה של אישה כבלתי טהורה. על מה מדברים פה? מדברים פה על יוגי שיושב ועושה מדיטציה על אלה מכם שהיו בריטריט של מקור כל חסדי, דיברנו על המדיטציה הזאת פעם, מדיטציה על הדוחה. אלה מדיטציה שהרבה יוגים מתאמנים בהם. זה טוב לעשות אותם קצת בהתחלת הדרך. אמר שמישהו נזיר ומשתוקק מאוד לאישה. אז ההצעה שנותנים לו שם, אז הם הולך לבית קברות, ובית קברות שם זה לא כמו אצלנו, הגופות נרכבות ככה בחוץ. זה לא בית קברות, זה שדה קבורה. ושם יש את הגופות בשלבים שונים של ריקבון ושלדים מפורקים ושלמים וחיות שניזונות מהגופות. מקום מפחיד למדי ומאוד לא נעים ובטח לא מריח טוב. הוא הולך לשם ותמדוד, תראה את האישה הזו שאתה חושק בה, תן לה עוד כמה שנים, היא תהיה ככה. ונראה אם אתה עדיין חושק בה. זה אנטידוט נפלא לתשוקה שמקורה בבורות. כי תשוקה שמקורה בבורות מסבכת אותנו סיבור גדול. כי תשוקה בלבד היא לא מניע טוב להתחתן עם מישהו. יש סיבות יותר טובות. לא מזיקה תשוקה, אבל היא צריכה לבוא עם חוכמה. אין שום רע בה מצד עצמה. הבעיה היא שהיא באה מבורות. אז התרגיל הזה הוא לא בדיוק תרגיל של ריקות, אבל הוא מסתמך על ההשתנות של דברים. ולא רק משתנים מרגע לרגע, בואו תראה איך זה יראה בסוף. ונראה מה זה עושה לתשוקה. לא רק לתשוקה לאישה, זה יכול להיות האחיזה שלי בגוף שלי, שאני כל הזמן דואגת להכיל אותו ולייפות אותו ולדאוג לו ולשכן אותו בבית יפה ובמכונית יפה וכך הלאה. יש מדיטציה ספציפית שאנחנו עושים, שאנחנו מתרכזים בחלקים הדוחים שבגוף שלנו. מה יש בגוף שלנו? אני מפתח את הגוף שלי, מה אני אמצא שם? אני אמצא שם דם ולימפה ולחה ומוגלה ושתן וצועה. והם הולכים ומונים ויש להם מספר, אני אומר לי 36 חלקים. כלומר, אנחנו מתחילים להסתכל מה זה הדבר הזה שאני כל כך מאוהבת בו, אם זה אני או אם זה האדם שאני חושקת בו. בואו נסתכל במה את חושקת שם. זה האנטידוט לתשוקה. ויותר חשוב, חוץ מאשר שזה עוזר אולי לנזירים לזמן מה, זה מוריד את האחיזה בדבר שלא יכול להביא לי אושר. הדבר שאני נאחזת בו ומתעסקת בו, כי ככה אני מצפה למצוא אושר, זה עוזר לי לרפא את עצמי מהשטות הזאת, כי אני לא יכולה למצוא אושר על ידי הטיפול בדבר הזה, כי הדבר הזה, הוא יגיע לבית קברות, הוא ייראה ככה. במסורת שלנו קוברים הכל ועוטפים הכל, אז אנחנו לא כך רואים את זה, בהודו הם חיים עם זה, אז הם הרבה יותר בראש הזה, שזה חולף, אין מה לאחז בזה. אז כאן הוא מדבר על אדם רגיל שמשתוקק לאישה, רואה בה משהו טהור, הוא רואה בה משהו נפלא שיביא לו אושר. אז באים אומרים לו, לך תעשה את המדיטציה ותראה אותה, ליוגי עושה מדיטציה ומתחיל לראות שמצד עצמה היא לא טהורה. אז האדם הרגיל שמשתוקק, הוא רואה בה משהו טהור. היוגי הלך ועשה את המדיטציה ורואה בה לא טהור. אז הוא אומר, אלמלא היה החלק הראשון של הפסוק, אז התפיסה שרואה אותה כ... תאורה הייתה עולה על זו שרואה אותה כבלתי תאורה, וכבר אמרנו קודם שהתפיסה של היוגים עולה על זו של אנשי העולם. היא יותר קרובה לאיך הדברים מאשר אנשי העולם שמשתקקים לחפץ בלי להבין מאיפה הוא בא. זה כל מה שיש כאן, לא צריך להיכנס פה ליותר מזה. אבל עכשיו בפסוק 9 עולה שאלה חשובה שקשורה לזה, שקשורה לתפקוד של דברים. אתם רואים פה, אנחנו מדברים על תפקוד של דברים. אנחנו מתווכחים עם המתפקדים. בפסוק 9, בואו נקרא אותו. חסדם של הבודות הוא דמוי אשליה, וכך גם קיומם של דברים. אך אם לאשליה ידמו הבויים, כיצד עם אותם הם שווים ונולדים. אז פה אתם רואים, זה כתב מוטה, זאת אומרת, זה במתנגד. זה בא איש מהמתפקדים ומקשה קושיות. אז הוא בא ואומר, רגע, את מהמדמיקה, את אומרת לי, הכל אשליה, הכל אין לו שום קיום עצמי, הכל רק מופע. אוקיי, אבל גם את אומרת לי שהבודות הם כאלה טובים, ושהם כאלה מלאי חסד. אבל עכשיו אמרת שלשום דבר אין טבע עצמי. אז איך את אומרת שלבודות יש חסד שהם כאלה טובים? אין להם טבע כזה מצד עצמם. את אומרת לי שכל הדברים הם אשליה, אז גם הבודות הם אשליה, אז גם החסד של הבודות הם אשליה. עד פה נכון? אתם מסכימים?
כן.
אז הוא אומר, אך אם לאשליה ידמו הברואים, אם כל הדברים הם כמו אשליה, אז איך הם נולדים אחרי שהם מתו? אם הכל אשליה, אתה מדברת איתי על גלגול נשמות, על מה אנחנו, מי נולד שמה? שאלה לגיטימית, מה דעתכם?
סופר לגיטימית.
סופר לגיטימית. מאסטר שנטידבט אומר, השאלה הזאת היא שטות. הוא אומר, זה כאילו שאתם באים לקוסם, בהודו היו קוסמים שהיו מסתובבים בכפרים, היו אוספים קהל והיו עושים מעשי קסמים ומקפצים כמה גרושים. ואנשים אומרים לי שזה עד היום קיים בהודו. אז היה בא קוסם כזה, הרבה פעמים הייתה לו איזה אבקת קסמים, והיה לו איזה מתה קסם, והיו מתאספים אנשי הכפר לראות מה פה ההצגה, הוא היה זורה את האבקה ביניהם לכל עבר, היה אז עושה אוקוס פוקוס, זורק את המקל באמצע המעגל, ואנשים רואים סוס. אז הוא אומר, השאלה שלך, מי שם נולד אחרי שמת, זה כמו, הוא זורק את המקל ויוצא סוס, ואת שואלת אותי למה סוס ולא פרה. הכל אשליה בוודאי, אבל היא מופיעה כשנקבצים התנאים. אתה מדבר על המתפקד, נכון? אפילו אתה אומר שהכל בא מסיבות. כשהסיבות נקבצות, כשיש את התנאים הנכונים, אז תהיה תוצאה. והכל אשליה. אין שום סתירה לזה שהכל אשליה. גם זה שעכשיו מת, לפני שהוא מת, הוא גם אשליה. הוא עכשיו אשליה, ומה שיוולד אחר כך גם אשליה. אין שום סתירה, אנחנו כל הזמן חיים באמת שהיא כוזבת ושהיא אשליה. והיא מתפקדת. אנשים מתים, אנשים נולדים, דברים כואבים, דברים משמחים. אין שום סתירה, הוא אומר. אם נקבצות הסיבות, יש לי משהו. בלי הסיבות, אין לי משהו. ככה זה לפי המתפקדים, הוא עונה לו בשפה שלו. אתה אומר, כשהסיבות כאן, אז התוצאה צריכה לבוא. אם יש אש, יבוא אשה. אז זה לא נותן לזה יותר ממשות, אתה רק מסביר לי איך התהליך קורה, אבל זה לא מפסיק להיות אשליה. זה אף פעם לא היה משהו אחר מאשר אשליה. גם האדם שחי כרגע הוא לא משהו אחר מאשר אשליה. וזה שיוולד גם הוא אשליה. שאלה השתותית הוא אומר. אז רק בגלל שמשך הקיום של אדם הוא יותר ארוך מאשר האש והשן, זה לא נותן להם יותר ממשות. זה לא עושה אותם פחות אשליה, רק בגלל שאני כרגע בעין לא מזוינת לא יכולה לראות את המוות ואת הלידה שאחרי זה. זה התשובה שלו. יותר מאוחר השאלה הזאת תחזור עוד פעם בהקשר של מנחות לבודות. אנחנו נחזור לבודות אחר כך. מעשים טובים ורעים הם בעצם אשליה, ויחד עם זאת לגמרי מתפקדים. וזאת משום שהאדם שעושה אותם, המעשה עצמו, והאובייקט של המעשה, האדם שמקבל אותם, או לפי המעשה, מה שהאובייקט שלו, כל הדברים האלה הם כולם ריקים. מעשים טובים ורעים, הם מתפקדים בדיוק כמו שהם תפקדו לפני ששמעתי מילה על ריקות. אבל הם כמו אשליה, במובן הזה, שגם העושה, גם המושא, וגם המעשה עצמו, הם ריקים. אז אני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה של... ואז יבא אבי נותנת לי כוס תה. אז הנה מעשה, מעשה טוב, באה רזיה והיא דואגת לי שיש לי מה לשתות והיא מגיעה לי כוס תה. עכשיו בואו נדבר על הריקות של המעשה הזה. אז קודם כל, ניקח אותי. למי רזיה נתנה תה? רזיה נתנה תה למי שהיא משליחה כמורה שלה. האם אני מצד עצמי מורה? לא, כאילו הייתי מצד עצמי מורה, אז כל אדם שהיה פוגש אותי היה אומר, הנה מורה לדרמה. וכל כלב שהיה פוגש אותי היה אומר, הנה מורה לדרמה. אני לא מצד עצמי מורה לדרמה. בשביל רזיה אני מתפקדת כמורה שלה, כי זאת ההשלכה שלה, ככה הקרמה שלה הביאה אותה להשליך. אז זה האובייקט, אני האובייקט של המעשה נתינה שלה, אני המושא. היא זו שעושה, נכון? בואו נדבר על הריקות שלה. רזיה תופסת את עצמה... כפי שהיא תופסת עצמה, כאישה בגיל מסוים, במקום מסוים, בשיעור מסוים, כל אלה השלכות. מצד עצמה אין לה את כל הזהויות האלה. אין לה את הזהות של אישה בשם רזיה ישראלית שלומדת דמה. אלה תפקודים שהיא כרגע מתפקדת, או השלכות שהיא כרגע משליחה, אבל זה לא איזה טבע עצמי שיש לה. לא כל אדם שיפגוש אותה, או לא כל יצור שיפגוש אותה, בהכרח יראה אישה ישראלית שמתרגלת בודיזם. לא בהכרח, זה לא טבע עצמי שיש לה, היא ריקה. היא ריקה מלהיות תלמידה מצד עצמה. מה עם מעשה הנתינה? היא נתנה לי קוסטה, נכון? בואו נדבר על הריקות של המעשה. מה עשתה בעצם רזיה? היא לקחה חפץ שהיא קוראת לו ספל, אבל הוא לא ספל מצד עצמו. זה חפץ עשוי מקרמיקה ויש לו חלל בפנים שאפשר לשים בו נוזל. ולכן הוא מתפקד כספל. ויש לי גם מכסה, אז הוא מתפקד כספל מוצלח. אבל זה לא ספל מצד עצמו. אז מה היא עשתה? היא לקחה כלי שיש בו חלל, היא מילאה בתוכו נוזל, והביאה אותו משם לפה. לא רק זה, התה הוא לא תה מצד עצמו. לא כל אחד יזהה את זה כמשהו שמעורבה צינון. יש יצורים שלא יזהו את זה ככה. אז זה לא משקה מערבה צמאון מצד עצמו, אבל זאת השלחה שכרגע משותפת גם לי וגם לה, והיא יודעת את זה. מה עושה איזה נתינה? הכוונה שלה. מצד עצמו זה ריק לגמרי. המעשה ריק לגמרי. אני ריקה לגמרי, רזי ריקה לגמרי. הכל אשליה. הכל אשליה ומתפקדת. כי למרות שהכל ריק לגמרי, וזה שהתכוונה לשרת את המורה שלה, היא צברה חסד. כי דברים עובדים, דברים ריקים מתפקדים. ועוד איך מתפקדים? בגלל שהם ריקים הם מתפקדים. התודעה בעצמה היא ריקה. אבל הרישום בתודעה, הקרמי מתפקד, בסופו של דבר להוציא אותנו מסדר. ורק כך אנחנו יכולים לעבוד, כי אנחנו רק יכולים לעבוד בעולם של התופעות, שהם מופעים, שהם כוזבים, שהם אשליה. יותר מאוחר בפסוקים, מישהו בא ושואל, הבודה ריק, אז איך אני צוברת חסד מלהגיש מנחה לבודה? הוא אומר, נכון, הבודה ריק, המנחה שלך ריקה, אתה ריק, והמתכוונות שלך להביא לבודה מנחה עובדת. יותר מאוחר, הוא מצטט מהסוטרן למישהו שאומר בדיוק את הטענה הזאת. איך צוברים חסד עם הבודה אם הוא בעצמו אשליה? אז הוא אומר, אפילו כתוב בסוטרה שאדם שהוא נגיד חי בימי הבודה ונותן מנחה לבודה, ולעומת זה אדם אחר שנולד יותר מאוחר, שהבודה כבר עבר מן העולם, והוא הולך ומגיש מנחה למצבה של הבודה, מתוך ההשלכה שזאת המצבה של אדם קדוש, שהתורה שלו הביאה אנשים להערה, הם צוברים אותו חסד. כי הדברים הם באמת אשליה, וההתכוונות שלנו גם היא אשליה, והיא צוברת חסד. כי דברים ריקים מתפקדים.
הרישום בתודעה הוא גם כן אשליה?
גם קרמה היא אשליה. והיא מתפקדת. וזאת שאלה קצת יותר קשה. אנחנו משליחים את חוקי הקרמה כפי שאנחנו משליחים אותם, הם גם ריקים, אבל הם תמיד מתפקדים ככה. אותו דבר מעשים רעים. אותו דבר. אז תודה לך, כי כתוב בפסוק 11, בואו נקרא יחד. אם הם אשליה, הריגה וכו' אינם מהווים עבירה, כי אין תודעה בנמצא. רגע, את אמרת הכל ריק, אין בכלל תודעה, אם אני הורגת מישהו זה סתם אשליה, זה ריק. מה זה להרוג? נגיד לקחתי חפץ חד ותקעתי בחפץ רך. מה עושה את זה הריגה? זה ריק. כמו הסיפור עם הקוסטי, אותו דבר. אז הוא אומר, אז אם הכל ריק, הכל אשליה, אז אין עבירות בכלל. אין תודעה, אין הריגה. אז למה צריך לשמור מוסר? זה הקיצוניות של הניהיליזם. ומה הוא עונה לו מסע שנטידבה? הוא אומר, ביחד, חסדים ועבירות אכן נצברים. בגלל שיש אשליות, זו המילה היחידה שהדגשתי בכל הדבר. בגלל שיש אשליה של תודעה. נכון, המיינד שלנו הוא כולו אשליה, הוא ריק. אם אני אחפש אותו, אני לא אמצא אותו. הוא אשליה. אבל בגלל שיש לנו אשליית תודעה, אכן יש חסדים ואכן יש עבירות. לכן אם אני אעשה את זה, אני אסבול, ואם אני אעשה את זה, אני אצא להערה. זה צריך ישות מוארת שתבחין מי ומי. והמזל שלנו שאנחנו חיים בעולם. שהידע הזה ניתן. זה שיעורי בית 2. הוא עובר עכשיו לפסוק הבא. המחצית השנייה של פסוק 13. אם הכל בסופו של דבר הוא נרוונה, ובכל זאת סובב במציאות הכזב, אזי גם הבודות ימשיכו לסוף. ומה טעם יש אז בכל מעשה הבודיסטווה? עד כאן. אז עוד פעם, בואו נקרא רק את 4 שורות אלה. אם הכל בסופו של דבר הוא נרוונה, ובכל זאת סובב במציאות הכזב, אזי גם הבודות ימשיכו לסוף, ומה טעם יש אז בכל מעשה הבודיסטווה. פה הוא מתמודד עם שאלה שאתם תשמעו גם הרבה בחוגי הבודיזם השונים, שאנשים אומרים, סמסרה, נרוונה, אותו דבר. הכל שווה, הכל ריק. סמסרה זה נרוונה, נרוונה זה סמסרה. לא צריך לעשות כלום, אתם כבר מוארים. שלום. זה נחמד, אבל עדיין כואב לי. אני עדיין סובלת. עדיין מתקיפים את המדינה שלי. אז פה מתמודד עם השגיאה הנפוצה הזאת. אז פה אנחנו צריכים לדבר על שתי משמעויות של נרוונה. אז הראשונה, אמרו רנג שינגי, ניאנגדה. רנג שינגי, ניאנגדה. הניאנגדה היה לנו קודם, זה היה נרוונה. רנג שין זה טבעי. אז זה נרוונה טבעית. זה מה שכתוב פה. סוג השני של נרוונה, אז אמרו לובו, נל דק, כי ניאנגדה. אז אותו ניאנגדה זה נרוונה. לא אמור נלדה, כי ניאנגדה.
נרוונה המשוחררת מכל רבב של הנגעים הרוחניים.
בעקבות זה שעבדתי ממש קשה וחיסלתי את כל הנגעים הרוחניים שלי, הגעתי לנרוונה. וזה הכוונה. זה נרוונה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה. וזה השני. והראשון נקרא נרוונה טבעית, והוא לא כשמו, השם מבלבל. כשאומרים נרוונה טבעית לא מתכוונים לנרוונה, אלא מתכוונים לריקות.
צ'טאם צ'ה רנג שינגי טמפה, רנג שינגי ניאנג דיין. ובעברית, נרוונה טבעית היא העובדה שכל הדברים ריקים מכל טבע עצמי.
כשאומרים שהטבע של הדברים הוא נרוונה, לפעמים יש ביטויים כאלה בספרות הבודיסטית, מתכוונים שהם ריקים. וזה נכון שכל הדברים ריקים, זה נכון. לפעמים משתמשים בביטוי שיש להם נרוונה טבעית, או טבעם הוא נרוונה ומתכוונים לזה. אז זה בדיוק הנקודה שהוא עכשיו מעלה כאן. כי מה כתוב לנו שם בפסוק? הוא אומר, אם הכל בסופו של דבר הוא נרוונה, בכל זאת אנחנו פה בסמסרה, במציאות הכזב, נכון? אז גם הבודה הגיע לנרוונה, בטח הגיע לנרוונה. אז גם הוא מסתובב לו בסמסרה. אז זה לא משנה אם נגיע לנרוונה, אם הכל הוא נרוונה ממילא, ואנחנו יודעים שאנחנו סובלים, אז גם הבודה הוא יגיע לנרוונה, והוא עדיין יישאר סובל, אז בשביל מה אני צריכה להתאמץ? אז מה כל הטעם בכל פעולות הבודיסטווה וכל התרגול המסובך? ממילא אנחנו בסמסר. הוא מתווכח פה עם מישהו שמשתמש לא נכון במילה נרוונה. כשאנחנו אומרים, הכל בסופו של דבר הוא נרוונה, אנחנו מתכוונים הכל ריק. וזה נכון. אבל יש נרוונה אחרת, שעליה אנחנו מדברים כשמדברים להגיע לנרוונה, זה נרוונה שהיא באה כתוצאה ממאמץ גדול. זה הנרוונה השנייה.
הנה ההגדרה של הסוג השני של נרוונה. קייצ'י גיונגי קורא קורא צ'פה לטופ גופה דן, לם גומפה לג'ומווה ניומונגי ג'רימה דן, לא בורדו ג'אווה ניאנגדה. קייה לידה, צ'י מוות, גיון זרם, קורא קורא להסתובב במעגל, צ'פה זה לקטוע, טופ, להשיג או הישג, גופה, צריך, טען, מילת חיבור, למ גומפה, התרגול של הדרך, לג'ון ווי, מה שנובע, ניומון, נגעים רוחניים, ג'ימה, קטם או רבב, לא בודו ג'ו ווי ניאנג דה, נרוונה שהיא שחרור מכל רבב. אז אם עכשיו נחבר את כל אלה למשפט בעברית, אז ההגדרה תהיה נרוונה שהיא שחרור מכל רבב, עם מצב של שחרור מן הנגעים הרוחניים ומכל מה שנובע מהם, ושבו פוסק הסיבוב בגלגל הסבל בזרם בלתי פוסק של לידה ומוות, ושחרור זה מושג על ידי תרגול של הדרך.
זה שהגענו לתואר, משום שעבדנו קשה לבאר את כל הנגעים הרוחניים שלנו. זאת הנרוונה. הנרוונה האמיתית היא בצו שבו סיימנו את כל הנגעים הרוחניים שלנו לנצח. חיסלנו אותם בצורה בלתי הפיכה, בלתי חוזרת. זה נרוונה.
וזהו מצב שבו נפסק הסיבוב הבלתי פוסק בגלגל הסבל.
זה דבר אחר לגמרי מנרוונה טבעית. נרוונה טבעית כשמה לא היא. אז אומר שאדם אומר, הכל נרוונה, ובכל זאת אנחנו בסמסרה, הוא משתמש במובן של ריקות, נכון, הכל ריק. גם הדברים בסמסרה ריקים, הכל ריק. אין הכוונה שמי שהגיע לנרוונה הוא עדיין בסמסרה במובן הזה. זה כל מה שהוא רוצה להגיד כאן. ואתם תשמעו דברים כאלה. נרוונה, סמסרה, הבודה והכלב, הכל אותו דבר. לא, הבודה ולכלב לא אותו דבר. הבודה יכול להנחות אותי להערה, הכלב לא יכול להנחות אותי להערה, ברוב המקרים. הם כן אותו דבר מבחינת זה שהם ריקים, זה נכון. זה נכון שטבעם הוא אחד מבחינת האמת האולטימטיבית שלהם, הם ריקים באותה מידה. אחד לא פחות ריק מהשני. זה נכון. אבל הם לא שווים מבחינת הסגולות הרוחניות שלהם והיכולות שלהם להביא אותי להערה. הם לא שווים. אז זאת טעות נפוצה. הוא גם מדבר על זה הרבה בפרק על האורך רוח, אם אתם זוכרים. יש לו דיון ארוך מאוד יפה שם. כן, אז כשהוא אומר שהכל הוא נרוונה, הוא לא מתכוון לנרוונה הזאת. הוא מתכוון שהכל הוא ריק. ואם אתה רוצה את השאלה שלך לנסח עכשיו מחדש, אוקיי, בסדר, תקראי לזה ריק אם את רוצה. אבל אני עוד לא יודע, אין לי מגע עם זה. זה נכון, בשביל זה אתה כאן. בשביל זה אנחנו כאן.
בשעות הארבע נחמה ולבנה היא ידויה ופנימים של כל חסד הם להתאמה וליבי הרחנה הולכה בשנה כגם של אבנת הארה וליבי הרחנה אשר משנה אלו פנות, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משנה אלו.